אתם מאזינים ל...
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר. משדרים מפילבק על קו התפר, ירושלים.
מקודשת און אייר. משדרים מפילבק שעל קו התפר בירושלים. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לחלקה השני של מקודשת רוויזית עם האורח שלנו באולפן, איתמר דוארי. את השיחה אנחנו נמשיך מהפרויקט שהוביל איתמר דוארי במקודשת 2021. אז איתמר, בחלק הראשון דיברנו על הפרויקטים שהובלת במהלך השנים הקודמות, ועכשיו ברשותך אני רוצה שנעבור אל הפקת המקור שליוותה את כולנו ממש כאן בפילבט, וגם כאן למטה בתיילת שרובר, שלהבדיל מהפרויקטים הקודמים זאת הייתה הפקת משך שונה.
נכון. הנקודת מוצא שלו הייתה שונה כי ההזמנה שקיבלתי הייתה גם שונה. היא הייתה, האבולוציה של הזמנה של פרויקט מקור, היא הייתה טלפון מנעמי פורטיס, שבעצם שאל אותי מה שלומי אחרי שנה של קורונה. ואני אקח עוד רגע קודם, ואני אגיד שעוד לפני הקורונה אני יצאתי למסע של 6 שבועות בסנגל. שוב פעם, מאותו מקום שמאס בהרגלים, שהבין שהוא רוצה אחרת, שהבין שהוא רוצה להמשיך ללמוד.
שזה קורה בגלל שהקריירה שלך כבר יש לה איזשהו משך ארוך, או בגלל שלתובנות שלך כאדם וכמוזיקאי אחרי קורונה?
הנסיעה לסנגל הייתה לפני הקורונה, ינואר 2019, שבהם 2020, סליחה.
אוקיי.
כן, ינואר 2020.
כן, יותר סדר.
ינואר 2020. אני יוצא לסנגל יחד עם...
זה ממש שנייה לפני שזה פורץ.
שנייה לפני שזה פורץ. נקודה בזמן שבה אני מבין שאני רוצה יותר השראה, אני רוצה לשבור הרגלים, אני רוצה...
להפסיק רגע מהטורים האינסופיים.
להפסיק מהטורים, לעזוב רגע את ההתפתחות המתמדת וההישגית שבה אני ואנחנו נמצאים בה. וזה כן קצת קשור למוזיקה ולצרכנות, לזה שאתה כל פעם מגיש החוצה, כלפי חוץ, גם כפרנסה, את האומנות שלך, וזה דורש המון 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 אנרגיה והמון המון כוחות. והרבה מאמץ, וזה מרוקן בשלב מסוים. אני מצאתי עצמי כמה פעמים בחיים, כמו אותה נסיעה לסביליה לשנה, וכמו נסיעה להודו, בעצם שם סימן שאלה על המהות שלי כמוזיקאי, על החיבור שלי, המובן מאליו של זה מה שאני עושה בחיים. רגע, אולי אני רוצה עוד דברים, אולי אני רוצה לשאול את עצמי איך אני עושה את זה, מדוע אני עושה את זה בצורה שבה אני עושה.
זה גם קשור לסיידמן פרונטמן?
זה קשור לסיידמן פרונטמן.
כלומר, אני אבאר את זה כלהיות שותף להפקות כנגן מקצועי, או יוצר שותף, מפיק אפילו, של הפקות קיימות, או אותך בפיק?
הקשר של זה לסיידמן פרונטמן הוא בעיקר בגלל שכפרונטמן, אתה מסוגל לברוא מרחב, שאתה הוא זה שמגדיר אותו, בצורה יותר, נקרא לזה, מורגשת חזקה. כשאתה סיידמן, אתה שותף לתוך מרחב שמישהו אחר מייצר.
זה שם אותך במקום אחר מבחינת אחריות, מבחינת כובד, מבחינת
כל
קושי?
אלה, מכל אלה. זה באמת אזור שונה, אבל האמת היא שבשלב הזה אני מבין שזה כבר לא האם אני פרונטמן, האם אני סיידמן. אלא זה בעיקר מה אני רוצה, אבל איזשהו רצון עמוק של מה אני רוצה עם האומנות שלי.
ואז מגיע הטלפון מנעמי פורטיס?
עוד לא.
רגע, אוקיי, קפצנו עוד אחורה.
לא, אנחנו ב-2020, ואני מבין שאני רוצה ללכת לחקור.
אוקיי, אז אתה בסנגל?
אני בסנגל, ואני יוצא עם אלש טוביאס, שזה פרקשניסט מדהים, שנהיה חבר מאוד מאוד קרוב. אלש הוא קטלני. והוא גר ליד ברצלונה, ואני מזמין את אלש, אני מתקשר אליו, ואני מזמין אותו לבוא איתי למסע בסנגל, לבוא ללמוד אצל אחת המשפחות מתופפים, אם לא הגדולה ביותר, אז אחת מהגדולות ביותר שקיימת, של דיאירוס, דודון דיאירוס, אצל המשפחה שלו, אצל הבנים שלו שלימדו אותנו.
שיש לו אי אלו בנים, נכון? איזה 50?
משהו כזה, כן, כמה כן. עשרות.
כמה עשרות.
והם יושבים איתנו ונמדים אותנו יום-יום, טופי סבר ומוזיקה, ומשם אנחנו יוצאים לקזמנס, שזה בדרום של סנגל, לג'ונגלים, ואני מוצא את עצמי מתחבר יותר ויותר ל... ל... אני חולץ את הנעליים, אני מוריד את ה... את ה... קליפות האלה שאנחנו לובשים ביום יום, שאני רגיל לשים וכולנו, כשאתה חי ברצף כל כך, ובטור כל כך גבוה של כמוזיקאי יוצר, ואני עוזב יום אחרי יום את את הצורך הזה בלהוציא החוצה ובלעלות לבמה, ואני שוב פעם חוזר לאותו בית, שאני מוצא עוד ועוד במקומות בעולם, ולאותו מקור של השראה. ואני מבין שוב, שזה הדבר הבא שאני הולך לעשות, שאני יורד מהבמה, שהבמה היא משהו שמפריד, שתמיד הפריד ביני, לבין משהו שאני רואה בפוטנציאל של יצירה.
זה קצת מזכיר באמת את 2015, שבו חיפשת את האורגניות של הפלמנקו.
ממש.
שהוא קורה בכל מרחב החיים, ולאו דווקא קניתי כרטיס, באתי, ראיתי, יש סאונדשק לפני, ראיתי אומנים, מחאתי כפיים בהתלהבות, סיפרתי לחברים, הלכתי הביתה.
ממש, כי גם כשאני רוצה לחשוף את המוזיקה בפני אותו קהל שבא להאזין, אז אני לרוב יוצר שעה, שעה וחצי, שעתיים בנדיבות, של משהו שהוא נקודת קצה של תהליך שלם, שהתהליך עצמו הוא הדבר שלרוב קיים בו היופי, העבודה, הפרטים, המורכבות, הרבדים, שאני הייתי רוצה להיות בה יותר מאשר לעבוד אל נקודת הקצה הזו, ולהשקיע את כל
הכוחות. אבל איפה זה פוגש קהל? כי התהליכים האלה לא פוגשים קהל בדרך כלל.
בדיוק. ושם יש לי דילמה עם עצמי. איך התהליכים האלה לא פוגשים קהל ולמה? ולמה אני לא יכול לבלות יותר מהזמן שלי במקום שבו יש הרמוניה יותר גבוהה בין איפה שאני נמצא בחיי היום-יום לבין איך שאני חושף את האמנות שלי עם הקהל. זאת אומרת, עד היום אני יוצר המון מאמץ, ורובנו כמוזיקאים, יוצאים אל הופעות, אל טורים, עולים על המטוס, עוזבים את המזוודות, עוזבים את המשפחה, יוצאים לעבודה, חוזרים הביתה, יוצאים, חוזרים, יוצאים, חוזרים. איפה אני יכול ליצור רצף? איפה אני יכול ליצור אחידות? והפשטות, והאורגניות, והחיים כאור, המוזיקה כאור החיים, מתגלה לי שוב בסנגל, כמשהו שפשוט ליצור איתו, אותו ולהיות בו, כשאני מוכן לוותר על, על, על הבמה.
אבל אתה משנה משהו במסחריות, או בזמינות, או באיך שהדבר הזה מתנהל במרכאות תעשיית המוזיקה.
ממש.
כלומר, זאת הזמנה חדשה, זה פרדיגמה חדשה לגמרי. אנחנו רגילים שאת האומנים אני פוגש כשאני קונה כרטיס להופעה שלהם. אתה מדבר איתי על לפגוש אותי, או לפגוש קהל, בתוך תהליך מאוד מאוד ארוך, במשהו שהוא משך.
נכון, ולפגוש בכלל את עצמי כיוצר. בתוך תהליך שהוא משך, ולהסכים לשעות שם. להסכים לשעות שם ולהסכים, להסכים להרגיש ערך, ערך עצמי ולהרגיש מהות, מבלי להצטרך לעלות לבמה ולהציג את זה החוצה.
אבל מצד שני, זה כאילו לכאורה פחות חשוף, אבל זה בעצם הרבה הרבה יותר חשוף.
הרבה יותר.
אתה מכניס אנשים לתוך תהליך, או אתה חושף בפני אנשים תהליך, שיש אומנים שזה לדעתי ממש לא יתאים להם, כאילו זה...
ממש.
קודש הקודשים, דלתות סגורות, אני בבית, באוזניות, בסטודיו, באולפן, מוקף במינימום אנשים שאני צריך, כדי אחר כך לחשוף את מה שמוכן, אבל כל עוד זה עוד לא מוכן, וזה עוד במרכיבים, וזה עוד מבעבע על האש, אני לא בטוח שאני רוצה להיחשף.
ממש, ואחד הדברים שקורים הם שאתה יוצר מצב, מציאות, שבו... אתה יוצר את הנקודת קצה ואת ההזמנה להופעה, רק כדי שתוכל להתיישב ולעשות את העבודה לקראת הדבר הזה.
זה הטריגר.
ממש. ואנחנו מניחים לעצמנו טריגרים וסיכות כאלה לאורך המפה, ואז אנחנו משתעבדים אליהם, ואנחנו בעצם עובדים לקראתם כל הזמן, וזו ריצה מתמדת במעגל חסר מעצורים, ואותי הוא מפחיד. אני מסור אליו ועוסק בו.
זה הפרנסה שלך, זה קיום שלך, זה האומנות שלך.
ואני גם מודה עליו לאורך המון המון שנים, אבל הבנתי שיש בי רצון לחדש, רצון לאחר, רצון ליצור מציאות אחרת, ליצור אומנות בצורה שונה, ושאני הולך לגלות תוך כדי התהליך המון.
זה משהו אינדיבידואלי שלך, או שאתה חושב שיש גם שורה של מוזיקאים מקבילים שלך או קולגות שלך שנמצאים באותה נקודה?
אני לאורך הדרך מגלה ופוגש וחובר עם מוזיקאים רבים מאוד שמזדהים ומרגישים את הדבר הזה. הוא לא חדש, זאת אומרת, את החיפוש הזה, ואני מוצא שזה דבר שמדבר ונוגע בהמון מוזיקאים, וזה עוד בתחילת 2020. בשלב הזה שאני מבין את זה עם עצמי, אני גם מבין שאני לא יודע, ועכשיו אני אחזיר אותנו רגע לשאלה שלך, אני לא יודע איך אני אחזור למציאות. אני נוסע לשישה שבועות שבהם אני בהשראה ובכוח אדיר עם עצמי כמוזיקאי וכאדם וכיוצר וכיתמר חופשי בעולם, עוסק במוזיקה כי הוא אוהב את זה עם דלקע בעיניים ובלי נעליים. הוא אומר לעצמו שהוא, מה הוא צריך? הוא צריך פשטות. הוא צריך המון המון פשטות, הוא צריך קרבה גדולה לטבע, קרבה למקורות השראה של תרבות של מאות שנים של חקירה, של קצב ואומנות. איך אני חוזר? איך אני חוזר הביתה? איך אני מחזיק את הבית? איך אני חוזר הביתה למציאות שדורשת ממני לצאת החוצה ולהציג ולהגיש ולהשמיע ולהופיע? ואז, חודש אחרי, פתאום מגיעה הקורונה. אני בפברואר בארץ, במרץ מגיעה אלינו הקורונה. ואני אגיד שהרגע הראשון הוא, וואו, איך יצרתי את הרגע הזה? איך העולם עוצר? לא ידעתי איך אני עוצר. איך העולם עכשיו עוצר? אני לא מאמין. אני ביקשתי את זה? כמובן שלא את הקורונה. אני ביקשתי את העצירה. אני ביקשתי את העצירה שמאפשרת לי רגע לבחור מחדש את את הדלת ואת השער שאותו אני רוצה לפתוח. עכשיו, כאן אני אחזיר אותנו אל אותו טלפון של נעמי פורטיס. מתקשרת אליי ושואלת אותי, מה אתה עושה עכשיו? במה אתה עוסק?
כי אין טורים.
כי אין טורים, וכי עברנו שנה של קורונה, וכולם בבית, ואי אפשר להופיע.
ואומנים נפגעו, כמו שאתה יודע היטב, מאוד מאוד קשה.
מאוד מאוד קשה, וכולנו נפגענו מזה, וכולנו ביחד בסירה הזו.
כשהיא קצת שוקעת.
ממש, ועדיין, עדיין. ואני מוצא את עצמי מספר לנומי על התהליך שעברתי מאותו סנגל, וברגע הזה שהגיע הקורונה, עברו הרבה דברים. היה את הרגעי פחד מהיה. היה רגעים של חוסר ערך, שבהם אני נדרש להוריד מעצמי את התדמית של מה שאני הייתי עד היום, והאם אני מסוגל לשבת ולעשות אומנות, או להיות מי שאני, בצורה פשוטה, ללא עלייה על הבמה. נניח רגע בצד את הצרכנות. נניח רגע בצד את הפרנסה. אוקיי? אם אפשר להניח את זה רגע בצד, אבל עם עצמנו אנחנו יכולים, כי זה הרי רק איזה מנוע. זה מניע אותנו קדימה. כן? אותה פרנסה, אותו צורך. ואני מוצא את עצמי ריק ומאוד מפחד. והרקנות הזאת והפחד הזה יצרו מרחב וזמן שהתברכנו בו, המון זמן והמון מרחב שבו אתה לא יוצר, שנה שלמה. ובזמן הזה אני הבנתי שאני בתהליך ריפוי, קודם כל ריפוי עצמי, אחרי שנים של מאות תופעות בשנה וטורים, בערך 150 עד 200 יום בשנה של טורים בחול, כבר 15 שנה. ומוצאת עצמי בזמן מבורך של התכנסות, של הקשבה, של התבוננות, של כילוף של שכבות, ושל התפקחות מול איזה אומנות אני רוצה ליצור, עם איזה אנשים, באיזה מרחב, ואז אני בעצם מבין, ולשאלתך, סיידמן או לידר, לדעתי, הלידר שמה הצליח לצאת לראשונה, ולהגיד שהוא יודע מה הוא רוצה. היכולת שלי להוביל נבעה פתאום מתוך איזו הבנה שאומנות כרגע אצלי צריכה לקרות בצורה אחרת. זה לא הפרויקט שאני רוצה להוציא, זה לא האלבום שאני רוצה להוציא, זה המרחב שאני רוצה ליצור, שבתוכו מתאפשרת אומנות בתנאים מסוימים, בצורה מסוימת. ונומי מתקשרת, ונומי שואלת את השאלה של איפה אני עכשיו, אני מספר לה את הדבר הזה, והיא מתרגשת מאוד ואומרת לי, תראה, אנחנו כולנו כאן במקודשת, אחרי שנה ומשהו, אתה תספר לי מה אתם עברתם, אחרי שנה ומשהו של קורונה, בתוך הארגון לא יכולים ליצור את אותו פסטיבל שיצרנו עד כה, הכל השתנה, המציאות שלנו השתנתה.
גם כמציאות לא מאפשרת את זה טכנית, וגם הבנו שגם האומנים וגם הקהל, וגם אנחנו כארגון נמצאים במקום אחר. עברנו משהו, זה לא רק עשינו הפסקה, וברגע שזה לכאורה נגמר, אנחנו לא מתחילים בול מהמקום שבו עצרנו, והכל מתנהג אותו דבר. והיו כאלה שניסו לעשות את זה כשהיו פתחים אחרי סגרים, וזה לא בטוח עבד, גם לא לקהל ולא לאומנים ולא לארגונים שבעצם היו המתווכים של הדבר הזה. והבנו שזה צריך משהו אחר, תובנה אחרת, ויש איזה שאולי משהו שאנחנו יכולים לקחת מתוך המשבר העולמי הגדול והמפחיד הזה.
ממש. אני גם מאוד הזדהיתי עם אותה, וזה מה שנומי סיפרה לי, שהארגון עובר מה שאתה מספר עכשיו. ואמרתי, אוקיי, זאת הזדמנות. זו הזדמנות של כולנו. זו הזדמנות של הארגון, וזו הזדמנות שלי כיוצר, לחבור ביחד ולחפש רגע את הדלת החדשה הזו שאנחנו יכולים לפתוח. ונומי הזמינה אותי ליצור פרויקט מתמשך. ולהיות המנהל המוזיקלי של מקודשת לתקופה לא ידועה. ובעצם התחלתי לחשוב עם עצמי, אז מה זה דורש? אז רגע, בוא נפרק את זה לפרטים. אז אם אנחנו מורידים את הבמה, אם אנחנו מקרבים קהל ואומן, ואם אנחנו יורדים, יש לנו פה את הילד שרובר, כאן יצרנו, מה השילוב של הטבע ושל האדם? איך מחברים אותם? איך יוצרים קרבה שם? הרי זה משהו שאני ביקשתי. כשהייתי בסנגל, אני ביקשתי אותו, את הקרבה הזו. ואמרתי, אוקיי, הנה, זאת ההזדמנות. כמה שעות, הרי אנחנו לא באים להופעה של שעה וחצי, לצרוך שיר ששמענו ברדיו ואנחנו אוהבים. בוא ניצור מרחב. ושם התחיל לעלות רעיון ישן ישן, שלי, שאני מחזיק אותו במגירה מאוד חשובה אצלי, של יצירה מוזיקלית ככפר. מוזיקה כאורח חיים, כמרחב שמאפשר לאנשים לעבור תהליכי התפתחות דרך מוזיקה לאורך זמן. ופרויקט הזה שנקרא צומת לב, אפשר לנו בכל יום רביעי לגשת למרחב של טיילת שרובר, באחר הצהריים, למשך כמה שעות, ובעצם ליצור כמה מרחבי אומנות ויצירה מוזיקלית שגם מזמינים את הקהל הזה ואת האנשים וגם את האומנים לבוא ולעשות אומנות במרחב אחר. הבאנו את יעל דקלבאום שתוביל להקה מקהלת משירה, ושתאפשר לכל אחד שרוצה לשיר לבוא ולהיות חלק ממקהלה ששרה, ומשבוע לשבוע מתעצמת ונוצרת. הבאנו את המדרסה, שבאותה נשימה שהם הרכב, הם גם גוף מלמד, שמאפשר לאנשים לבוא עם הכלים שלהם בכל רמה. שמו. כן, בעצם מדרסה כבית ספר, אבל בעצם מאפשר לאנשים להביא כלי, ועל ידי חיקוי, שזו הצורה הכי עתיקה, של ללא תווים, ללא... הצורה הכי עתיקה של למידה. בואו תחכו, עוברים הליין ולומדים ככה בצורה כזו. הבאנו את אליצור, המאמן מבקעת הירדן, יחד עם השותפים היוצרים שלו, לבנות כלי נגינה. ואז אני שואל את עצמי, ומה אני אביא מעבר לליצור את המרחב הזה, מעבר לנהל את זה מוזיקלית, מעבר ליצור את הפרוסדור הזה, שהוא פרוסדור חדש, של, עם הזמנה חדשה. אנחנו אחרי קורונה, אנשים רוצים לפגוש אומנות בצורה יותר קרובה. אני חושב שהריפוי הנכון והדבר הנכון הוא שאנחנו נקרב אנשים לאומנות ולאומן, ונפריד את הגבולות שגם ככה לדעתי כבר ירדו, וגם ככה לא מתאפשרים. ואני, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה איך אני יכול להתקשר לחברים הטובים שלי, להזמין אותם ליצור ביחד מוזיקה שהיא לא תהיה מוכנה מראש, ושתאפשר יצירה בת הילד של אומנות שקורית ברגע, בזמן הווה, שמביאה מלא השראה, ואז אני יכול להמשיך לדבר על זה אחר שעות, על כל הרעיונות שעלו לי. זה התחיל שם שטף של השראה ושל רעיונות של יצירה, של איך יוצרים פרויקט, איך יוצרים מרחב כזה, מוזיקלי. ומה שנוצר הוא אנסמבל, שקראנו לו על שם המקום, שבו אנחנו כרגע יושבים, אנסמבל פילבט, שמחזיק את המהות הזו הגבוהה של בנו להיפגש, חבורה של מוזיקאים שיודעים להחזיק את אותה הזמנה, שתכף אני אספר, ובאים ליצור ביחד קונצרט שהוא השראה ואילתור ונאמנות בעיקר להקשבה ואחד לשני, ואת זה אנחנו חולקים עם האנשים שסובבים אותנו ב-360. אני אגיד שהאנסמבל הזה מורכב מאנשים מדהימים. אני אגיד את שמותיהם.
יש לי הצעה רדיקלית, כי קודם כל דיברנו ואז השמענו את הקטע.
נכון.
ומאחר שיש לנו שתי דוגמאות מתוך הקיץ האחרון, נעשה עכשיו, נצלול לתוך המוזיקה, נשמע את הטרק הראשון שדיברנו עליו, של האנסמבל מנגן לבד, מתוך הקלטה שבוצעה בלייב פה בשטח בטיילת שרובר, ואחר כך בוא נדבר על מה קורה שם.
מעולה. Thank you.
אתם על מקודשת און אר, ואנחנו עם איתמר דוארי איתנו באולפן. מה זה הדבר הזה ששמענו עכשיו?
אז מה ששמענו עכשיו זה הטקס הזה שאיתו עלינו לבמה בכל יום רביעי עם האנסמבל. וההזמנה שלי אל המוזיקאים הייתה, ישבנו בצד, המיקרופונים מוכנים, כל אחד עם העמדה שלו מוכנה, הקהל יושב מולנו, בהתחלה היו 300 איש, בסוף היו 2,000.
נכון.
וההזמנה שלי אליהם הייתה, מי שמרגיש את זה, עולה. מסתכלים עליהם, אומרים לי, מה זאת אומרת? מה הקטע הראשון? אני אומר להם, לא, לא, כל יום כזה מתחיל בזה שהאדם שמרגיש שהוא צריך לעלות ולהתחיל את המופע עולה. יהיה, איזה כיף כולם כזה. ומה ששמענו עכשיו היה בדיוק רגע כזה, שבכל פעם היה שונה. אדם אחר היה מתחיל, כל פעם אדם היה עולה, מתחיל, ואחריו היינו מתווספים אחד-אחד לבמה.
אז אני אגיד רגע את המובן מעליו להדיוטות שכמוני. זה לא כתוב, אין טיווי, אין פרטיטורה, אין עיבוד, אין סדר מסוים, אין תזמון, אין כלום. זה מאוד...
זה אלתור מוחלט שמתחיל מזה שאתה מרגיש שאתה צריך לעלות ולנגן.
אז זה יכול להיות פעם וזה... מתחיל במחצוצרה, וזה יכול להתחיל פעם עם הצ'לו, וזה יכול להתחיל פעם עם פרקשן.
ממש ככה.
וככה זה קרה.
וככה זה קרה.
אז בוא נגיד מי בתוך האנסמבל המדהים הזה.
אז אני אגיד את זה בסדר, האנשים שעלו לנגן לדעתי.
אוקיי.
מיו שבירו, שמנגן את צ'לו, והיא השראה אדירה. הכרתי אותה לראשונה בתוך הפרויקט הזה. ארד ייני, חצוצרן, מדהים. יניב טייכמן, נגן, עוד וכינור וסז.
גם אחד העסוקים.
כן, כולם שם מוזיקאים.
ממש.
עסוקים ביותר. אליסף בשארי, נגן בס, נגן עוד, זמר.
רבע לאפריקה.
נכון, לכולם שם הרכבים רבים. מאיה ליניק, מקלדות, שירה וצ'לו.
שעכשיו נכנסה לפלייליסטים עם הקריירה שלה.
נכון,
עם הסינגלים שלה, עם החומרים המקוריים שלה. וזה כיף גדול לראות אומנית פורצת.
ממש. רועי פרידמן, נגן כלי הקשה.
אתה תמיד אוהב שיש עוד פרקשניסט איתך.
ממש, אני אוהב ככה.
והם מעולים, זאת אומרת, אתה לא מביא איזה מישהו דרדלה.
לא, לא, מישהו להסתכל עליו ולחייך ולהגיד, יא, אנחנו ביחד מחזיקים את הספינה הזאת.
ואתה היית מרדוארי.
ואני. וככה השביעייה הזאת עולה לבמה בכל יום רביעי כזה.
שבעצם גם מבחינתנו לא היה לנו דבר כזה מעולם, כלומר, לא הייתה לנו להקת בית, אנסמבל פילבט, שגם טבוע בתוך השם שלו, שבעצם רץ איתנו תהליך משך ארוך, ותכף נספר, התחלפו סולנים ואורחים, אבל בגדול זה גם התנסות ראשונה לנו כארגון,
נכון.
שהיינו רגילים להחליף כל הזמן, ולא היה מופע שעלה יותר מפעמיים, נכון. אי פעם, גם, זה היה בהגזמה, רובם עלו חד פעמית ונעלמו, ולעשות את זה, זה גם מבחינתנו איזושהי תפיסה מחודשת והסתכלות אחרת.
נכון.
ונפתח עוד סוגריים שבעצם יום רביעי, אמנם השיא שלו היה אחר הצהריים בדשא, אבל האנסמבל, התחיל לנגן מה שנקרא במרכאות חזרה או, או, או כיוונון ביניכם, וזה קרה פה בתוך פילבט.
נכון.
וגם זה היה פתוח.
נכון.
כלומר, אם המועדון נפתח בשעות הצהריים המוקדמות, האנסמבל כבר ניגן, ומי שהגיע לפה פשוט יכולה לבוא לראות את החזרה, ששוב זה משהו שהוא לא מקובל או לא, הוא לא קורה הרבה. את חדרי החזרות של מים חיים לא פתחנו לקהל.
נכון. אז אני אגיד שזה היה זיהוי של אחרי הרבה מאוד שנים, שלי במקודשת וכמה פרויקטים של מקור, הבנתי שהפרויקט מקור הבא צריך להיות כולו מורכב ממקוריות, כולו מורכב מיצירה חדשה שבאה וקורית בזמן אמת.
זה מצריך אלסטיות מטורפת וגמישות מהמוזיקאים שאולי רגילים לעבוד בתבנית שונה לגמרי מזה. זאת אומרת, נכון. השמינייה הזאת, בחרת אותם כשיש להם את הערך המוסף הזה, כי לא כל מוזיקאי, מי כמוך יודע, יכול להיות נוח וחופשי ולהצטיין במרחב הזה שהוא מאוד פלואידי, נכון. נקרא לזה ככה. כי יש אנשים שצריכים את הצ'ארט של התווים, יודע מה הוא עושה, ושם הוא יבריק.
נכון.
אבל ברגע שאתה נותן לו את החופש, חלקם, אני לא רוצה להגיד, אבל זה לא טריוויאלי שכל מוזיקאי יש לו את הגמישות הזאת.
נכון.
זאת אומרת, זה איזשהו שריר שספציפית המוזיקאים שנבחרו לפרויקט, היה להם אותו, או שהם עבדו עליו במשך, פיתחו את השריר הזה, נקרא לזה ככה, במשך כל התקופה יחד איתך.
אז היה להם את זה עוד קודם, וההזמנה שלי אל המוזיקאים האלה זה כי זיהיתי שאלה אותם אנשים שיכולים להחזיק כזה פוטנציאל, והזמנה שלי...
כי זה מפחיד.
זה מפחיד וזה נובע מאותו כשאתה מזמין מוזיקאי למרחב כזה ואומר לו, אנחנו הולכים לנגן חומרים שהם 80% אלתור. אז אתה יודע, הוא בהתחלה אומר, וואו, איזה יופי, איזה כיף, איזה השראה יכולה לצאת מזה, כמה חופש. בסופו של דבר אנחנו אוהבים להסתמך על דברים ידועים, אנחנו אוהבים להישען על חוזקות, אנחנו אוהבים להיות במקומות מוכרים, אבל זה שייך לעולם ישן של יצירה. ושמה לא רק אני זיהיתי את הצורך החדש ליצור מרחבים חדשים של יצירה, אלא גם החברים האלה, ובגלל זה הם היו חלק מהאנסמבל ועדיין חלק מהאנסמבל הזה, כי הם בעצמם מבינים ויודעים שיצירה חדשה היא אפשור של מרחב חופשי, מאולתר, חדש להתקיים.
אתה חושב שזה משהו שהוא יהיה גורף יותר מהמפגש הזה של אנסמבל פליבט? אתה חושב שבסצנה בכלל במוזיקה, בגלל אילוצים או בגלל ההזדמנות שיש בקורונה שהביאה, כמו שאתה אומר, זה גם יהיה תופעה רחבה יותר? אנחנו עשויים לפגוש עוד ועוד פליבטים כאלה?
תראה, אני קודם כל כן, אני לא יודע להגיד ולהעיד על,
כי שוב, כי ברגע שפתחו, כולם חזרו לתבנית כאילו אחוזי אמוק, ועלו שוב בדיוק אותו דבר, פתיחת קהל, כניסת קהל, או מופע מאוד מאוד טייט, ולהריץ כמה שיותר, כמה שאפשר במסגרת המגבלות, אבל אומנים בגלל הרעב או הצורך הכלכלי, אני מניח, או הצורך האישי, אחרי שנה וחצי של שביזות, רצו למוכר ולידוע. זאת אומרת, אתה כמוזיקאי מזהה שיש גם איזה זרם אחר שאומר, שנייה, אנחנו לוקחים את זה כמו שאתה אומר, העולם החדש?
לחלוטין. זה דורש הרבה מאוד אומץ, זה דורש הרבה מאוד אמונה. להצליח לפקוח את העיניים אל אזור חדש של יצירה, שלא תלויה בצרכנות, שלא תלויה במה שאוהבים לשמוע ממני, שכבר מוכר לי וכבר עשיתי.
אין את הלהיט.
אין את הלהיט.
מתי הם יעשו את הלהיט?
אבל יש שם כן מקום שמוכן להישען על אזור אחר. ולהישען על אזור אחר זה, אני אתן לך דוגמה. אני רגיל לתעל את החיים שלי ואת הכוח מהחיי יומיום אל עבר אומנות שקורית, ואז ברגע אומנות אני בעצם יוצר שם איזשהו פורוקן. אוקיי? זה נתיב רגיל של מוזיקאי. תוך כדי התהליך עם האנסמבל, התחלתי לראות דבר שכבר זיהיתי עוד קודם ופגשתי אותו, אבל רק באזורים שבהם מוזיקה כאורח חיים מתקיימת, בסנגל, בסביליה, בסיני, בהודו, באזורים שבהם היה המון זמן ולא הייתה במה. זיהיתי שיש רגע כזה, שבו אנחנו מנגנים ונמצאים בהשראה, ואז הדבר הזה שאנחנו מורידים ומקיימים, המוזיקה הזו שיוצאת ונברית, הולכת איתנו אל חיי היום-יום. זאת אומרת, זה פתאום הופך להיות נתיב דו-כיווני של השראה. זה לא אני שמקיים אזור מוזיקלי, מקיים אזור מוזיקלי יותר טוב בגלל שהחיים שלי הם כאלה וכאלה וכאלה. זה אם אני פתוח למרחב מוזיקלי של השראה, יחד עם האנשים שאיתם אני יוצר, אני מסוגל ליצור באמת השתנות בתוך החיים שלי. ושם הבנתי למה מוזיקה זה כלי. שם המוזיקה ככלי הופך להיות פתאום דבר שוואו, הוא ריגש אותי. אמרתי, וואו, אני לוקח כלי, אני משייף כל החיים ומתאמן על טכניקות ועל מקצבים ועל תבניות, כי אני מסוגל ברגע האמת להכיל יותר השראה כדי לקחת אותה איתי לחיי היום-יום. זה משפיע על מערכת יחסים שלי אחר כך עם אשתי, עם הבן שלי, עם החברים שלי. פתאום הרגע הזה של המוזיקה הפך להיות שער שהוא בא ללמד אותי איך להיות טוב יותר בעולם. פתאום הריפוי קיבל משמעות אחרת לחלוטין. זה לא השיר שכתבתי, האישי, עם המילים, עם המסר האחד שאני שולח לעולם. להפך, זה ההזדמנות שלי להיות פתוח ללא נודע, לרדת כמוזיקה, ולקחת את זה איתי לחיי היום-יום, גם לי וגם למאזינים. וזה רגע מכונן. שגם אני וגם חבריי להרכב הרגשנו שאנחנו מסוגלים להכיל, ומפעם לפעם, בגלל שזה פרויקט מתמשך, הבנו איזה זכות יש לנו בעצם להיות, לשייף משהו, איזה כלי כזה, שבוע, אחרי שבוע, אחרי שבוע, באותו מקום, ובעצם ליצור איזה אורגניות. פתאום ליצור איזושהי אורגניות כזו. עכשיו, אני אגיד שהפרויקט הזה, בכל יום בפילבט, התחיל ב-10 בבוקר. הגענו, מתמקמים, מתחילים לנגן. עכשיו, כן, ביקשתי מהם להביא שירים. אבל איזה? אני פונה למעיין ליניק ואומר לה, מעיין, תביא שיר שעוד לא ביצעת, עוד לא הקלטת, כזה שהוא מהמקור שלך. אז היא אומרת לי, אני לא בטוחה שאני מבינה, אבל אני חושבת שאני מרגישה שאני מבינה. אבל אני רגע, תסביר לי רגע את זה שוב. ואנחנו מדברים על זה, וברור שהיא מבינה, כי היא הכי מחוברת שיכול להיות. והיא מביאה שיר שהיא כתבה בכיתה ח', שככה אני הכרתי בחלוטה, שהמילים שלו והמנגינה שלו מרגשים את כולנו כאן, בתוך הפילבט, בחזרה הזו שאנחנו עושים. עכשיו, למה אנחנו עושים חזרה? אנחנו הולכים לנגן את השיר הזה באותו ערב, ולרדת איתו אחרי 6 שעות של חזרה, בכל יום כזה ירדנו אל הטיילת וניגענו את הניגון שהבאנו לאותו יום. אבל השער הזה, שהשיר הזה פתח גם אצלה כיוצרת, והחיפור שלה לאותו נקודת מקור, ששם היא פגשה את האומנות שלה עם עצמה, שהיא הסכימה להיות חשופה בינה לבינה, לבין המוזיקה לבין הכלי, אפשר נקודת השראה אדירה שהדהדה בחוץ ויצרה גלים בתוכנו והחוצה, וזה...
וגם ההזמנה של הקהל הייתה לבוא בלי כרטיסים.
בלי כרטיסים ובחינם.
ופשוט לבוא לפגוש את זה, לפגוש את זה, את, את השמינה, 8 מופלאים האלה.
7.
עם
האורך. עם האורך, נכון, נכון.
ובעצם לא לעבור דרך המנגנון הרגיל של אני מתכנן, אני קונה כרטיס, אני יודע באיזה כיסא אני יושב, כי אין.
נכון.
כי זה איפה שהגעת ומצאת מקום בדשא ששם אתה מתיישב.
נכון.
ואין כרטיס ולא בודקים אותך, ואתה יכול לקום וללכת מתי שאתה רוצה, ועובדה שזה הצליח. כלומר, זה לא פשוט לעשות, אנחנו כארגון שיודע לעשות מחירות כרטיסים מסודרות, לעשות, ועשינו כמה פעמים גם בעבר אירועים פתוחים חינם, שהיו מקדימים או לקראת או כאלה ואחרים, זה מאוד מאוד קשה להביא קהל שלא קונה כרטיס. יש מחויבות מסוג אחר.
נכון.
של התנהגות קהל, שצריך גם לדעת איך לתווך אותה.
נכון.
לכן, כמו שאמרת, זה התחיל בכמה מאות, וזה נגמר בזה שהיו שם 2,000 איש בשבוע האחרון.
נכון. וזה באמת, אני אוסיף להגיד שאיך אתה יכול לתאר דבר שעוד לא קרה?
בדיוק. איך אתה מספר על זה?
איך אתה מספר ומזמין אנשים לתוך פרויקט?
כי אין את הלהיט, כי אי אפשר להגיד להם, הנה הם ינגנו את מה שאתם מכירים כבר מאיזה תקליט.
אז הטרסט הזה, הטרסט הזה בלא ידוע, הטרסט הזה בחוסר ודאות, לדעת שאנחנו יכולים להמשיך לחיות בחוסר ודאות, יכולים לחיות אם לא ידוע. אני יכול להכיל אזור שהעתיד בו הוא לא ברור, ועדיין ללכת לשם בלב שלם ובאמונה, גם בשביל הקהל וגם בשביל האומנים, זה דבר שאנחנו מחזיקים ביחד. וזה כוח עצום ביחד.
וזה פחד.
וזה פחד.
זה פחד.
זה פחד.
זאת אומרת, אתם מוזיקאים מטורללים, ואנחנו ארגון משוגע.
ממש.
וזה, בסופו של דבר זה הצליח. בסופו של דבר, הקהל הבין מה אתה רוצה להגיד.
ממש.
אנחנו מדברים, ואנחנו אמרנו שאנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אנחנו צריכים לחתור לסיום, כמו שאומרים אצלנו בפורמט. רציתי לשאול אותך עוד, תרים פריסקופ ותגיד לי לאיפה אתה חושב זה הולך. ביחד איתנו, או אתה, או בכלל המוזיקה, איפה אתה חושב שזה הולך לקרות?
אותה יצירה ואותו אומץ ואותו רעיון הולך להתפתח ולקבל יותר ויותר הכרה ויותר ויותר מרחב שיאפשר לו לקרות. אני לא יכול להגיד בדיוק באיזה צורה זה יתאפשר, אבל מה שקרה כאן ביום בשבוע, הייתי מאחל לו להיות כמה שבועות רצופים. הייתי מאחל את תהליכים כאלה להתאפשר גם למוזיקאים וגם לקהל שבא להיות חלק. אני הולך לשים את כל הרצון והיכולות שלי והעוצמה שאני יכול לרתום לתוך יצירה של מרחב כזה. אני אמשיך להופיע כמו שאני כבר ממשיך להופיע על במות וליהנות.
כבר היית בארצות הברית ממש לאחרונה.
נכון, וגם בקרטים וגם בעוד מקומות ו... וזה שהעולם חוזר, זה נפלא וטוב, ויש אנשים שזה הולך להיות להם מדהים, אבל גם הכל השתנה. וזאת מציאות, בתוך מציאות, בתוך מציאות, ואנחנו הולכים לקלף יותר ויותר שכבות, ולהגיע לנקודת גרעין ולאמת.
לקור.
כן, לקור, למקור של הדברים.
האומנות שלה עכשיו.
האומנות שלה עכשיו.
The art of our times.
לחלוטין זה זה.
לחלוטין זה זה. אנחנו צריכים גם להגיד תודות לכל אותם אומנים שהתארחו יחד איתכם, שגם הם קפצו למים, קפיצת ראש.
גם איתם הייתה הזמנה מדהימה, כי אתה מתכתב עם אומן כזה ואומר לו, אני מזמין אותך להתארח. הוא אומר, עם מי? עם הרכב שמנגן מה? אוקיי. ואז אני מדבר עם אותם מוזיקאים שנבחרו בקפידה בשביל זה, כי הם מזהים את זה.
כן.
ותמר שאוקי, שהייתה הראשונה איתנו.
שהרימה ועשתה שירות גדול, כי כולם אמרו, אוקיי, כזה אנחנו רוצים עוד.
ממש, ממש. והבינה לחלוטין את הבקשה שלי להביא משהו מהמקור, ואז היא אומרת, רגע, אבל זה מסבתא וסבא, ואני אביא שיר מלבנון, ואני... ואז הבאה בתור הייתה הרחלה, שאותה אני מכיר מסיני כילד, והיינו עושים מוזיקה ביחד עם המדורה, וברור שאם ההזמנה שלי אליה זה... רחלה, איזה מוזיקה תוכלי להביא מהמקור שלך? זה כאילו לא הייתה בכלל שאלה.
היא הייתה בתעופות.
ובתעופות.
בתעופות, והיא נתנה הופעה מדהימה.
והערב הבא בתור היה עם רביד כחלני והבת בריאון, שגם כל אחד מהם הוא השראה אדירה, גם כזמר, גם כיוצר. וגם היה ערב מדהים שנגמר ב-360 עם 1,000 איש סביבנו.
שקהל לא רצה לשחרר אתכם.
ולא רצו לשחרר, ו... ובאמת לא השתחררנו, שעתיים של מופע, של מופע, זה לא מופע, זה טקס, זה, זה, זה חגיגה אחת ענקית, של מוזיקה ושל השראה. הניגון הבעיה של האנסמבל לבד, זה מה ששמענו, את הפתיחה שלו.
ואחרונה?
והיה לנו את דוד מנחם.
נכון,
שהיה,
הרב.
הרב דוד מנחם שהיה איתנו, והיה השראה אדירה ו... שוב פעם, היצירה הזו הזמינה אליה קהלים מקהילות רבות, מאזורים שונים, ממזרח ירושלים ועד חרדים ועד חילוניים מתל אביב, ובלי קשר לדת או השתייכות חברתית קהילתית, היה כאן חיבור מאוד מאוד מרגש וחוצה גבולות.
בסוף, 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 זה מה שאנחנו רוצים לעשות פה.
זה לחלוטין מה שקורה.
בירושלים.
בירושלים, בצורה כל כך אורגנית, וכל כך לא מתאמצת, וקורית בצורה כל כך טבעית. וזה היה באמת עושר גדול לראות איך מוזיקה יכולה להיות הכלי המושלם לכזה צירוף. ואחרונה חביבה, נטע אל קיים, שבאמת השראה אדירה, ואני יכול רק לספר שכל... אומן כזה, שהגיע להתארח איתנו, היה 6 שעות איתנו, בתוך חדר כאן בפילבט, יוצר, מאלתר, מחייך, אוכל, שותה, וחי איתנו לרגע, ועם אותה השראה, ירדנו למטה אל הטיילת, והבאנו את מה שנוצר באותו רגע, חלקם עם שירים, חלקם עם אלתורים, חלקם פשוט עם מה שקרה, ועם נטע נוצר באמת דבר גדול, ו... והנה זה הקטע הבא שאנחנו...
טוב, אנחנו נחתום. תמר, מה נגיד? אנחנו נעשה גילוי נאות, אני מעריץ שלך כבר שנים, ואחד השידורים הראשונים שלי לפני מלא 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 שנים בכל הקמפוס בתל אביב, היה שאתה באת עם איזה קד.
נכון, עם אסף רבי.
עם אסף רבי. אז כן, סגירת מעגל נורמלית סוף סוף כמו שצריך, ואתה חייב לי לפחות 5 תקליטים, כאילו, מהשיחה שלנו היום.
אמן ש...
יאללה, קדימה. הכל יצא החוצה. למרות שזה לא צריכה וצרכנות ומוצר, אבל בסופו של דבר, אנחנו אנשי רדיו, אני צריך להשמיע חומרים. אז יש לי פה את החומרים הבלעדיים, אנחנו נחתום עם נטע אל קיים. אני רוצה להגיד תודות. אז אני רוצה להגיד שוב תודה למנהלים האמנותיים של פסטיבל לאורך השנים. גיל קרניאל, עמרי שריר, בושביט. גיל רון שמה, היקר, 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 איתי מאוטנר ומיכל וקנין, שהובילו את כל הספינה הענקית הזאת. למפיקים שהפיקו את כל הדבר הזה כל השנים, ובאמת, עשו עבודה מופלאה שזה קרמי ואורי, ולמנכלית שלנו נומי פורטיס. ותודה גדולה לפרטנר שלנו ליצירת כל התכנים של מקודשת עונר על האוסר גמזו, וכמובן תודה ענקית למלכי אמיר שהיא חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו, ופרקים נוספים של מקודשת רוויזיק וריוויזית, ושלל תוכניות נוספות של מקודשת עונר תמציאו תחת מקודשת עונר בכל הפלטפורמות של ההסקטים ברשת. תודה לך שוב איתמר, אנחנו גאים שאתה חלק מאיתנו.
תודה לך
גאים. ותודה לכם שהזנתם, והנה עוד בונבוניירה מתוך מה שקרה פה ממש לאחרונה בתיילת עם נטע אל קיים ואנסמבל פילבט. עד הפעם הבאה, להתראות.
Thank you. תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב, מסע אל חיר. אני ממש ממש שמחה להיות כאן. תודה על ההזמנה, על האנסמבל המדהים הזה שמגיע לו פשוט. אין מילים.
תודה לך.
מזכיר לי למה אני אוהבת מוזיקה.